טוב, אז חשבתי באמת להתחיל, אני עוד רגע אחלק, מהנקודה של הזרות. מה ההפך מזרות? שייכות. מה זה דיברנו? אוקיי. שזה בכלל, זה סגולה גדולה, שאני מנסה להבין דבר דרך ההפך. אז מה ההפך של זרות? שייכות. כלומר, זרות מבהירה לי שאני לא מפה. כן, יש הקדמה של עוזי וייל לשירים של קרבר. אז הוא כותב, אתם מכירים את זה? אחד הטקסטים הכי יפים. והוא אומר, לפעמים אדם נולד, ויום אחד הוא מגלה שבעצם הוא לא מפה, הוא תפקד, הוא היה עם כל האחים שלו, זה הכל עבד, אבל הוא לא שייך. הוא לא שייך, והרגע הזה הוא גם גאולה, אין מה לעשות איתה. אבל הוא לא מפה. עכשיו הוא יצא לאיזה, לך לך. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם? אתה לא מפה. אתה לא, יש לך מקום אחר. וכשאחת הכניסות הכי משמעותיות לתורת הבעל שם טוב, זה העיסוק בזרות. כלומר, אם אני עושה איזה מסע קצר מה עשינו השנה, התחלנו לדבר על היער, אחר כך דיברנו בעריכות על המפגש של החסידים והתלמידים עם הבעל שם טוב, מה זה מורה ומה זה תלמידים. אני רק נזכר ברעש שהיה פה בגבעה אז, היינו לומדים שם, אז זו הוכחה שיבוא מתישהו משיח. ואחר כך דיברנו על משלי תקיעות, ואז התעסקנו בעריכות, שבתאות בפרנקיסטים, אחר כך משל המראה, השתוות, והנה אנחנו מגיעים למחשבות זרות. מתי התחלנו לדבר על מחשבות זרות? או מה זה מחשבות זרות? למה החסידות עוסקת כל כך הרבה במחשבות זרות? אפשר להגיד שזה אולי אחד הנושאים הכי מרכזיים בדורות הראשונים של החסידות. מה זה מחשבה זרה? בכלל, מה זה זרות? כל ההיסטוריה, אנשים היו חוזרים הביתה, היו עובדים קשה, אדם בא מן השדה והוא עייף, ומה המעשה הכי הרואי שהוא עושה כשהוא מגיע הביתה? כל ההיסטוריה עד המאה ה-18, עוד לא היה טלוויזיה, מה הוא עושה? נרדם. לא, ואז הגמרא בתחילת ברכות אומרת, אדם בא מן השדה והוא עייף, אני חושש שהוא לא הספיק קריאת שמע אפילו, ולכן אני עוקץ את המערכת, אני אעשה הכל כדי שהוא יספיק לקרוא קריאת שמע, אפילו לא דף יומי זה המצאה של המאה ה-20. כן, רוב האוילם חזר, גויים, יהודים, חזרו הביתה, מסיים את העבודה, נרדם. אין על זה האופן, כן? עכשיו, פתאום מהמאה ה-18 קיבלנו יום כפול. אתה מסיים לעבוד ב-4, יש לך מ-4 עד 12 עד 1, אתה סוחב, יש לך עוד יום, אתה לא יודע מה עושים בו, אבל יש לך זמן. אתה לא חייב לעבוד כל יום מ-8 עד 12 בלילה. אפשר להתפרנס מ-8 עד 4. אפשר לחיות מזה. יש לך עוד זמן. ההתמודדויות, יש חשמל, יש אור. פתרנו הרבה בעיות שאפשר לעשות משהו במקום לישון, אתם גלים אחרי הישיבה. שבחיים הזה, האלה אפשר לעשות משהו חוץ מלישון. אתה מגלה את זה כבר, אתה כבר חייב לרוץ, זה מהר מדי, כן? ואז שאני מגלה שיש לי זמן, אני פתאום יכול לדבר על מה אני רוצה ומה בפועל. אני יכול לדבר על סובייקט, אני יכול לדבר באיזו רפלקסיה ביחס למציאות. יש לי זמן להתעסק. עכשיו, זה לא אומר שזה שאני, יש לי זמן להתעסק, זה עוזר. כן, זה כמו החקירה, אם זה שאנחנו מדברים על הקשר, זה אומר שהוא קשר טוב או לא טוב. רוב הפוסקים סבורים שכשמדברים על הקשר, זה אומר שהמצב פחות מוצלח. כי אנחנו מדברים עליו. אבל זה גוף השאלה לא רלוונטית. כי יש לנו, אנחנו מדברים על הקשר. כלומר, יש מערכת שאני יכול לבחון אותה כל הזמן מבחוץ. כשאני מדבר על מחשבות זרות, אני כל הזמן טרוד בשאלה, ומסתבר שהרמב״ם לא היה טרוד בשאלה הזאת, והראשונים לא היו טרודים בשאלה הזאת. זה מה המרכז, מה הדבר עצמו ומה לא הדבר עצמו. מה אני ביחס להגדרות שהגדרתי לעצמי? כלומר, אני יכול לתת דין וחשבון לדבר. האוטומטיזציה שלי ביחס לחיים שלי יכולה להאט, ואני יכול להתחיל לבחון מה אני רוצה. כל זה לוקסוסים שנולדו בשלבים מאוד מאוחרים של ההיסטוריה. בהחלט. מהפכה צרפתית, כל הפסאז'ים שמגיעים שם לצרפת, והעבדים שנוערים, זה קשור למה שקורה בארצות הברית, העבדים שנוערים לאירופה, פתאום האפשרויות הכלכליות מתרחבות, בסופו של דבר יש זמן. יש זמן, האדם בוחן את עצמו ביחס לחלומות שלו, כי יש לו גם אפשרות לחלום, לרצות משהו. אז מה זה שאני אומר מחשבה זרה? פתאום חסידות באה ואומרת, תשמע, אתה צריך להפוך את הראש. כלומר, אתה משוכנע שיש לך מרכז ויש לך אפשרות לשוליים, ועכשיו תדחה את השוליים בפני המרכז. ואני אומרת לך שעיקר האופציה לתפילה ולקדושה, זה אם תתחיל להפוך את ההסתכלות ותבין שעיקר הסיפור זה השוליים ולא המרכז. עכשיו פה הבאתי, אספתי אמיר כגורנה כמה דיבורים מזה. הדיבור הכי הכי רדיקלי זה של רביצק אוזיק ספרין מקומרנה. הבאנו השנה כבר כמה דברים שלו. מה הדבר האחרון שהבאנו ממנו? זה שהוא מתאר את עצמו, את זה שהבעל שם טוב לא מוכן לדחות את הפרנקיסטים בניגוד לרב חיים הכהן רפפורט שדוחה אותם, ואז הבאנו דברים יפים מאחל הברכה. יש פה עוד דברים מאחל הברכה בתחילת ויקרא, בעמוד 2, מצד שמאל. יש לכולם או ש... יש לי עוד. זה אני הופך את העולם בשביל שזה לא יפה. אבל השוליים לא היו. שוליים זה לוקסוס. כשיש ישיבה גדולה, יש מקום לשוליים. כשאתה מזהה שכל הישיבה שלך שוליים, תצא ליומיים הפסקה, תחשוב מה אתה עושה. בסדר? אוקיי. עוד פעם. מה אתה עושה? בוא נדבר. שאתה יכול לדבר על מדרוג בתוך המערכת, כלומר, יש אני לגמרי ואני לא לגמרי, אני איתך ואני לא איתך. כל זה כי אני מניח שהכוונה זה הסיפור. כלומר, יש כוונה ויש כוונה זרה, מחשבות זרות. שהסיפור זה האקט, זה המעשה. אמרת את התפילה, שקורך. ואז יום אחד אתה מגלה שרוב היהודים, רוב הדורות, היה להם את הקפיצה סדרך שקורית לרובנו בשחריס. מאזור סלח לנו, רוב האנשים מוצאים את עצמם די מהר במלשינים. אין תירוץ איך זה קורה לרוב האנשים, אבל זה קורה. יש איזה קפיצת הדרך, אחרי סלח, יש איזה מקפצה, טק. אתה לא שם לב, רוב החבר'ה עולים עליה. זה מסלול, אין לך מה לעשות, אתה במלשינים. ממתי החלטנו שהסיפור זה הכוונה? כשהמעשה נהיה הרבה יותר קל. ואז הסיפור נהיה הכוונה. עכשיו, העולם הולך לשם. הרב רעם, שמעתי שהוא אמר שהסיפור של בקיאות נגמר. נגמר. יש מחשב, נעים מאוד. כשאני הייתי בשיעור א', שהרם אמר להסתכל בחזוני שהרצנו אותו. איך הוא עבר על כל החזוני? אחר כך גילינו שיש לו את זה מהסיכומים. אבל היום יש לך הכל במחשב, אתה לא צריך להיות לצלת חוכם גדול, אתה לוחץ, הוא אומר לך מה, שאלה. לא, הבקיאות, תוך, אני הכנסתי שיעור א', זה לא 20 שנה, אבל הכל השתנה. הסיפור נהיה המכוונות, ההזדהות, להיות אחד עם הדברים. העולם הולך לשם. כבר כמה מאות שנים. ואז פתאום יש לי זמן להגיד מי אני באמת, איפה אני ביחס לדברים. ואז אני שם לב שיש לי גם מחשבות זרות. ואז החסידות אומרת, אוקיי, לא מבעיה שכל הדורות לא יתעסקו בזה, אני אגיד לך עוד יותר, היא אומרת. הסיפור של הזיהוי של מחשבות זרות אומר דבר נוסף, אומר שהעיקר זה לא הדבר עצמו ויש דברים שמפריעים לך. כן, כמו היה לי רם שבהגדה הוא אמר, נו, וייטר, וייטר. כאילו, אגדות בגמרא היה נראה לו סתם מחשבות זרות שמפריעות לסוגיה. הוא אומר, אין על זה קצות, תדלג. מה יש לעשות עם זה, נכון? המחשבה הזרה זה לא הסיפור. והחסידות אומרת, חסים לב. הסיפור זה כל הפער שאתה מגלה בין מה שרצית לעשות לבין המציאות. זה הסיפור. הסיפור זה המחשבה הזרה. מה שאתה מתפלל, הגילוי זה המחשבה הזרה. לכן אומר בעל לך לברכה, אם באה מחשבה זרה ואתה לא עובד איתה, אתה רוצח. לא פחות. כלומר, נא לא שיחקו עם הגדרות, אתה רוצח, סתכלו. ושמעתי ממורי שכל מחשבה הוא קומה שלמה, וכל המדחה מחשבה זרה בלתי תיקון הוא כהורג נפש, כי ודאי יש שם הרבה ניצוצים. ועוד ככה, עוד יהודה? חבוד, חבוד, תחילה. יש לי עוד כמה וכמה. ועוד, וכאשר יעלה מחשבתו של האדם בית עסקו בתפילה, איזה מחשבה רעה וברה, הוא בא אל האדם לתקנה ולעלותה, ואם אינו מאמין בזה, אין זה קבלת מלכות שמיים, כי אם קצר חלילה במציאות השם, ואם האדם דוחה המחשבה, אז כאילו דוחה והורג קומה שלמה. אני אגיד משהו שאחר כך אני אתחרט עליו, אבל אני אגיד אותו. במובן מסוים, אנחנו מפעלים כדי שיבואו מחשבות זרות. והמחשבות זרות, איתם אנחנו באים אל המלך. איתם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא. אנחנו מתחתנים בעצם, נגיד את זה בשפה אחרת, כדי שנוכל להיות לא 100%. אנחנו בודקים ב-100% עם מי אנחנו יכולים להיות לא 100%. כי אם ב-100% אתה בודק עם מי אתה יכול להיות רק 100%, זה יחסי עבודה. בעבודה אתה 100%. בסדר, קולגות, אתה 100%. יחסים קרובים, יחסי ברית, כל העניין זה בעצם לזהות שההתרחשות מתרחשת באחור. וכלב ויהושע, שהם ממלאים אחרי הוויה, הם אלה שנכנסים לארץ. חכם באחור ישבחנה. לכן, אומר הבעל שם, זה חידוש מפליג בחשיבותו. הסיפור זה האחור. זה כל הרגעים שבעצם לא שמתי לב למה דיברתי. לא, אני מצטער, לא הייתי איתך כל כך. עכשיו אני יודע. כשאתה הייתי לגמרי, בסדר, כולנו משחקים זה משחק של 100%. שאנחנו לא 100%. המחשבה הזרה זה הסיפור. עם זה אני יכול להתחיל לעבוד. זה העבודה. אוקיי. השוליים במובן זה, זה המקום הלא שייך בסיפור שאני מספר על עצמי ולעצמי. אני מספר לעצמי שאני צריך להתפלל, ופתאום אני חושב ביום טוב על הבנק. יש דבר כזה, אחר כך מחורי ישיבה מגלים, שיש דבר כזה, בנק. למה זה תמיד קורה? זה אגב נורא מעניין להשוות את זה להתמודדות בעולם המזרח אסיאתי. אתה בא לעשות מדיטציה, וכולם מסביבך בודות קטנים כאלה, ישר, ככה הם נכנסים לזה. והכי מתסכל. לכן עוצמים עיניים אגב, גם בתפילה. אתה לא יכול לראות איך כולם מכוונים, אתה עוצם עיניים. אבל אז אתה מגלה שאתה חושב על הכל, אתה עושה הכל. מדיטציה אתה לא עושה. והבעל שם טוב בעצם אולי הסטארט-אפ המרכזי שלו. ואז איך עובדים עם מחשבות זרות? עכשיו, מה?
החור זה בעצם ממש העיד.
בהחלט. איך אני עובד עם העיד וקצת משחרר את הנחרצות ואת המרכזיות של הסופר אגו שהשתלטה על האגו והפכה להיות חזות הכל. איך אני עובד עם העיד? עכשיו, זה גם עבודה מסובכת. האם זה נכון לכל אדם? אנחנו נראה בשבוע הבא את הצעקה של האדמור הזקן. אתם יכולים לנחש כל השבוע הזה מה האדמור הזקן יצעק. האדמור הזקן לא יקבל את התמונת מצב שהבעל שם טוב מציע. אפילו של המאגית. אומר לך, רגע, רגע, רגע. אתה מדבר איתי על מרכז ושוליים? אתה אפילו לא במדרגה של לדבר על מרכז ושוליים. לדבר על מרכז ושוליים, זה אומר שאתה יכול להגדיר מרכז. אתה כזה הפוך, אחי, אנחנו צריכים לשקם אותך שנה, שתדע, עד שתגיד מה המרכז שלך. מה אתה בכלל רוצה מהחיים האלה? שאתה יכול לדבר איתי על מרכז ושוליים? אז אוקיי, בואו נעשה את זה מסודר. בשבחה הבשת מופיע בשם רב נחמן מהורדנקה. מי היה רב נחמן מהורדנקה? מה אנחנו יודעים עליו? נכון? הסבא. עכשיו נחמן אינו קרוי אלא על שמו. אומר רב נחמן מאורדנקה שאמר, כשהייתי חסיד גדול הלכתי בכל יום למקווה קרה, שבדור זה לא יוכל לסבול שום אדם מקווה כזו. וכשבאתי לביתי וביתי היה חם מאוד עד שכמעט בערו הכתלים, ולא הרגשתי החמימות לערך שעה, ואף על פי כן לא הייתי יכול לפתור מן המחשבות זרות עד שהוכרחתי לחוכמת הבשט. אז פה זה נוסח שמופיע אצל מונשיין. מי היה מונשיין? היה יהושע מונשיין, היה יהודי גדול, חסיד חב"ד שנפטר לפני שנתיים לערך, שמכיר רב פנחס מונשיין ממרכז, האחיין שלו, והוא היה יהודי דתי לאומי, נתפס לחב"ד, זכה להכרה גדולה גם של הרבה. הוא היה מין חוקר חב"ד כזה, הוציא מהדורה מדעית של שבחה הבשט, ומופיע פה דברים שלא מופיעים בהוצאות אחרות. ומה הוא מספר לנו? מה הסיטואציה? מה קורה במעבר מעמיק והכרה אל הבית החם? שהכתלים בוערים. איך? היא בוטר מי.
זה לא נגע בפנים. זה משהו בפנים לא באמת השתנה. הוא היה במקווה, ואז הוא הלך להתחמם, אבל... הוא לא הרגיש את החמימות, כאילו... החמימות הפנימה.
זה מקסים, כי הפיזי מתערבב במטאפיזי, מה קורה פה?
קיבל ניעור חבל הזמן וזה לא עשה שום דבר באמת.
כלומר, הוא במקווה הכי הכי קר, שבדור הזה אין אף אחד שמוכן ככה לעשות חרק.
זה חושב את עכשיו את הזוות, שאתה אוכלות עוזות לא...
כאילו, הכי אקסטרים?
הסיפור אשכנז כזה.
כן, הקלויס בברודי כזה, קלאסי. יסוד ושורש העבודה, פעם למדתם את הספר הזה? ככה. אבל שום דבר לא קורה. כלום. שום דבר. כי מה? לא הייתי יכול לפתור מן המחשבות זרות עד שהוכחתי לחוכמת הבשט. הבשט צריך לתת מענה למחשבות הזרות. כן? זה כאילו, זה הטיקט. כי מה? מה זה? מה מטריד את רב נחמן? מאורדנקה. מה לא נותן לו מנוחה? מה זה? מה זה המחשבות הזרות? נסו לדייק את הסיפור הזה, זה סיפור מכונן. ספר שלם רק על הסיפור הזה.
אני מבין את זה
כאן נדודים
של המוח,
שקורה
לכל אחד.
ומה הוא מוטרד? מה
הוא לא נמצא, הוא לא נוכח אם זה בלימוד תורה, בתפילה, במעשים של היום.
משהו סיזיפי כזה, זה בלתי פתיר.
כלומר, המקום שמה שאני לא אעשה, יש איזה הברחת גבולות, תעשה חומה, תעשה פה פיר, שים תנינים, איך טראמפ אמר שהוא יעשה בין ארצות הברית למקסיקו? הוא אמר שהוא יעשה תעלות עם מים חמים. והספנים האלה לא יוכלו לקפוק? לא יעזור לך כלום, הספנים יגיעו. ואתה מגלה שהספנים, מה שלא תעשה הם בתוכך. והמערכת לא נשלטת. או היא נשלטת, לא על ידך. ואתה רוצה בטוב. אבל אתה לא מנהל פה את העניינים. זה הדבר הכי מטריד שיש. מי שהולך ברצינות על עבודת השם, על הקדושה, פתאום אתה מגלה ש... שמה שלא עשית, יש איזה חוקי טבע, חוקי הגירה, איזה וקטורים כאלה שיותר חזקים ממך. זה רגע של תהום, זה רגע של קריסת מערכות. עכשיו סיפור מכיוון אחר. זה מופיע במקור מים חיים, זה... רב חיים טירר מצ'רנוביץ' היה תלמיד של הדור השני של החסידות.
מי
שהוא
מצ'רנוביץ'? מי שמהפרנקיסטים
המצלתאים? כן, זה פרנק במקור מצ'רנוביץ'. שמעתי שאבי מהבשת הקדוש איש מפורסם ושאלו תלמידיו אם ניסה אליו לראות מה טובו והרשה להם ליסה. ושאלו אותו איך ידעו אם הוא צדיק אמת. שזה דבר נורא מטריד כל הזמן, זה לא רק ברב נחמן התחיל צדיק האמת או לא. איך אני יודע אם מישהו צדיק או לא? עכשיו, מה השאלה? אם אני בודק אם מישהו רב חשוב, איך אני יודע אם הוא פוסק גדול? אני קורא ספר, נכון? ואני רואה שהוא עובד יפה. יש לו עושר. הוא חולש על המון ידע. יש לו איזה מקוריות בפסיקה. עכשיו, איך אני יודע אם מישהו צדיק? מה הוא צריך לעשות? אז הוא הולך עם בגד מיוחד, ויש לו את כל הגינונים, אבל איך אני יודע אם הוא צדיק? איך אני יודע? זו שאלה נורא רצינית. אז תמיד מספרים עליו, יש איזו התלחששות. חלק מזה, מהמשחק הזה, שבאמת לא ברור. יש מערכת עודפת כזאת שהופכת אותו לצדיק. אתה רואה שזה נורא מטריד, את רב נחמן, הוא מדבר, הוא פורסם של שקר. ופשיסך זה נורא מטריד. ואומר בעל שם טוב תיסו, אבל תבקשו ממנו עצה על מחשבות זרות. זה הסיפור. ואם ייתן להם עצה, ידעו שאין בו ממש. זה התחכום היהודי. תבקשו עצה, אם הוא נותן, הוא נפל. גאון, אה? חופר לו את השוחה. עכשיו, מי אמרנו לפני רגע, רב נחמן מאורדנקה סיפר לנו שהוא אלוף הארץ בפתרונות למחשבות זרות? ואז מה הרבה שמגלה לנו? אל תגלו לאף אחד. מה הוא מגלה לנו?
אין
עצה. נכון? זה אולי מה שרב נחמן גילה אצל הבשט, שאין עצה. הוכחתי לחוכמת הבשט וגיליתי, נכון? שאין עצה. שעל דבר הזה צריך האדם ללחום עד רגע האחרונה, וזאת עבודת האדם בעולם, ללחום עם מחשבות זרות, לעשות הכל לשמוע יתברך. מה הרווחנו משני הסיפורים האלה? עם מה יצאנו עד עכשיו?
זה מוזר הסוף הזה, כי אז הוא יכול להמשיך לטבוע במקווה ולהגיע הביתה, אם זה יעצור. מה ההבדל בין זה למה שהבעל שם טוב יגיד או לא יגיד? אם הבעל שם טוב בסוף אומר, וזאת עבודת האדם בעולם הזה, לכל מחשבות זרות, כל החיים עד הסוף. אז גם רב נחמן עושה את זה. זה דרך המקווה והקירות החמים.
לא, אבל כנראה שלפני זה הוא חשב שזה אפשרי. שיש רגע שאתה אומר, שכוח. אבל שם טוב, כל מה שהוא בא להגיד בעולם זה שאין את הרגע הזה. על זה משלמים.
כמו
הדיבורים
על נירוונה.
יפה, יפה, אז הוא אומר, אין.
נירוונה זה היה באמת, עכשיו זה אפילו.
כלומר, מה...
לפני שזה השאיפה,
תורך. אבל תראו איזה מלכוד. תיסו אליו, תשאלו אותו, יש לך פתרון למחשבות זרות, ואז הוא יגיד, בטח, אז זה לא. כן, כאילו. אז איך עובדים? מה עושים? ואני חושב שזה איזה מבוא לעיסוק באמת בלמה זה כל כך מעסיק אותם. כי פתאום הגילוי הזה שהמרכז שלי לא קיים. הסכנה היא לא סכנה של פעם ב', זה מלחמה מתמדת. יש ספר של חיים גורי, אני מלחמת אזרחים. וההודעה בזה שאני מלחמת אזרחים בעצם מייצרת לי מלחמה אינסופית שכל הזמן נדרשת ליצור התמרות לזרות הזאת שבתוכי. כלומר, מה בעצם אני מגלה באמצעות המחשבות הזרות? שהשייכות הברורה מאליו או מאליה שלי לא קיימת. ומה אני עושה בעולם שאני לא מוצא בו שייכות? זאת השאלה. שנפשי הבטיחה, אבל אני לא יודע לגבות את זה בתוך הקשר. אני מאוד רוצה, אבל בפועל אני לא יודע לעשות עם זה שום דבר. זה כל הזמן מלא באיומים פנימיים. אני לא מצליח להרכיב ממשלה לקדושה בתוכי. זה ממשלת מעבר תמידית. איך אני מנהל את העיר הקטנה הזאת שנקראת אני? ואם זה הבעל שם טוב יעבוד, הזיהוי, ההפוך על הפוך, שהעיקר העבודה היא דווקא עם המחשבות הזרות. כלומר, האני עצמו, מי זה? לא אני הסטרילי שאני מדמיין. זה האני הזר. המקום הלא שייך הוא זה שמגלה לי את השייכות היותר מהותית בתוכי. כן? כלומר, אתה מגיע לאיזה הלוויה, נגיד, חס ושולם. ליד מי שאתה נעמד, או לחתונה, לבר מצווה או לברית, מה אתה עושה? אתה לא מכיר אף אחד. אתה מחפש מישהו שאתה מכיר. הזיהוי הזה של הרחוק, והיכולת הזאת להיפקח אליו, להגיד, לזהות אותו עם העצמי, זה העבודה לפי הבעל שם טוב. זה מובן? יש? או שאתם גמורים? הזיהוי שאני מזהה שכל מה שחשבתי שזה לא אני. כן, הרגעים האלה שלא הייתי מרוכז, שאמרתי, בוא נדבר מאחורי זה, שנשמע כמו שצריך, יש פה רעש. זה מה שנשאר ממני בעולם הזה. הרגעים האלה שאמרתי, אני לא מרוכז, בוא נדבר אחר כך. האחר כך לעולם לא יגיע. יש שיר כזה של יהודה עמיחי, שאמרנו, פעם, שיהיה לנו זמן, ראינו את העצים הרחוקים, אמרנו, מי שזוכר את זה בעל פה? אתה זוכר את זה בעל פה?
כן,
לא יצאים ברוח,
אמרנו, פעם כשאין לנו זמן
ללכת שם.
אני
חייב, יש לי
זמן, אין לי הפעם
הבאה. אין לי הפעם הבאה. כאילו, עכשיו מה? כן? ומה אומר לך בעל שם טוב? אתה, כל המפריעים האלה שהפריעו לך, זה אתה. וכל מה שרצית, הוא חסר כל משמעות. המפריעים זה אתה. וואו, זה בומבה. כן, זה כמו שילד אומר, אבל היצר הרע אמר לי. היצר הרע אמר לי, מה אתה רוצה ממני? זה לא אני התעללתי בחבר, היצר הרע אמר לי. יש פתרון לכל מתיישב, היצר הרע. אבל שם טוב אומר, בוא נעבוד עם מרכזי הנפש הלא נשלטים. זה הפך הרמב״ם לגמרי, שאנחנו עובדים עם הנשלט. ושמעתי בשם מורי זכרו לחיי העולם הבא כי אדם מחויב להאמין כי אם לא כל ארץ כבודו ולט אותר פנוי מיני בכל המחשבות של האדם יש בו מציאותו יתברך וכל מחשבה הוא קומה שלמה וכאשר יעלה במחשבתו של אדם בעת עסקו בתפילה איזה מחשבה רעה וזרה היא באה אל האדם לתקנה או לעלותה ואם אינו מאמין בזה אין זו קבלת עול מחשבת שמיים שלמה כי מקצר חש ושלום במציאותו יתברך כלומר התיקון שלך נמצא כלומר, המפגש עם הקדוש ברוך הוא בעצם עובר דרך המפגש עם החלקים המוכחשים בתוכך. ואתה רואה איך כל התלמידים, עשיתי פה איזה ניסיון לדלות אותם גם, לדלות את הדיבורים האלה, גם באמרץ לבך, כתבתי על זה הרבה, על המקום של עדויות ממשיות שהבעל שם טוב דיבר על זה. ככה אומר לנו רב מוישה שואה מדלינה, בעל הדברי מוישה, כל מיני ספרים איזוטריים יחסית, ואני בעצמי שמעתי עם פה קדוש זל בזה הלשון, צריך להתחכם הרבה בעניין מחשבות זרות אשר באים לאדם בעומדו התפילה, כי הם הכוחותיו ממש אשר באים אליו לתקנם. למה הם יכולים לבוא אליך בתפילה? כי אז יש קליטה, נכון? כשיש קליטה,
כל ההודעות,
נכון? אתה נוסע פה בזה, אין כלום, פתאום, 12 וואטסאפים, הכל נכנס לך פנימה. מי זה אתה? זה אתה ברגע של האין קליטה. זה אתה באים לאדם, למה הם באים דווקא בתפילה? כי אני בכזה דיוק שאני יכול להתחיל לעבוד עם המקום הלא מדויק.
למה זה כזה מפריע להם? כאילו, אם אני נזכר בתפילות ערב שבת כזה, ובאמת אז מגיע את הרגע כזה נרדם אחורה ואז המוח מתחיל לעוף לכל מיני כיוונים, חלומות. ואני מתרפק
עליהם. אני יכול להיות לא גלוי איתך, ואני יכול להיות גלוי איתך. הגלוי איתך יהיה שהמחשבות הזרות האלה זה מחשבות לא רומנטיות. הוא ידבר עליהם עוד רגע. זה מחשבות של עיד במובן הכי עידי שגדי לימד אותנו. לא עידי ביוד, אלא עידי באלף. בסדר? זה בעיקר מחשבות של זנות. כשאדם עובד, האדם עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, הוא חושב על הרעיות. וזה כל הזמן הם מתעסקים במאור עיניים. איך אני עובד עם זה שבעצם אני עושה ואני עולה ואני עובד? שום דבר לא זז. זה לעומת זה עשה אלוהים.
זה בעצם, בתפילה אני נכנס לרבדים יותר עמוקים בהוויה הקיומית שלי בתודעה.
ואז מה אני מגלה?
ואז עולים התכנים, זה כמו גם במדיטציה, זה מאוד מדברים על זה, שככל שאתה נכנס לסמאדי יותר עמוק, אז סנקרות שעולות וגם...
ואז פתאום זה מציב אותו. יש תיאור נורא יפה, אני מנוי על שני עיתונים, זה שאני מנוי עליו זה בית משיח, וזה שחלק מהעבודה שלי אתם יודעים. ופעם היה שם תיאור, בית משיח זה עיתון הכי נפלא שיש, מלא מלא סיפורים. היה תיאור על אדם בשם אלכסנדר אבן חן, שהיה מעובדי חב"ד הגדולים ברוסיה הלבנה בתחילת המאה ה-20. אז יש תיאור שאחד נעמד מאחוריו, הוא שמע אותו אומר ככה, אז הוא אמר, הרבשטר, הרבשטר, אתם יודעים מה זה, רבונו של עולם, ביידיש, הוא אמר, סיברתי לישועתך, אז הוא אמר, 54 שנה אני שובר את עצמי לישועה שלך, ושום דבר לא קורה. אז ככה, איזה חצי שעה אמר זה, 54 שנה אני שובר את עצמי אליך, ושום דבר לא קורה, הוא תיאר את האימה הזאת, שהוא בית כנסת לבד, הוא לא... הוא היה לבד אז, ופתאום הוא נכנס, הוא שומע אותו, זה מה שהוא צועק. המקום שפתאום זה לא עובד. אני עשיתי הכל לפי הספר, זה לא עובד. אם לא עשיתי לפי הספר, בסדר? מה אני יכול לבוא בתלונות? תעבוד לפי הספר. אבל אני נסעתי, לא נגד כיוון התנועה, עם כיוון התנועה, ולא הגעתי לשום מקום. להפך. כל אלה שנסעו נגד כיוון התנועה נכנסו. נכנסו בי כי אני עשיתי עם כיוון התנועה. כלומר, זה איבוד כל הוודאות של התפילה, של העמידה נוכח פני השם. שאני מגלה שהכל יש בעמידה הזאת, רק לא נוכח פני השם. ושמעתי בשם מורי מופת על זה ממחשבות זרות שבאו לאדם באמצע תפילה מסוד השבירה ורפח ניצוצין שצריך האדם לברר בכל יום, והם באים שיתקן אותם ולעלותם. ואין מחשבה זרה של יום זה דומה למחשבה של מחר, והוא בחון למי שנותן לב על זה. כלומר, כל יום הקדוש ברוך הוא מזמין לי מחשבה זרה אחרת. זה עבודה אחרת, זה התמודדות אחרת שלא הייתה ביום הקודם. זה מה שיפה, נכון? כל יום התפילה חדשה. מה החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו? שגם אם התפילה אותו דבר, מחשבות זרות כל יום, חבילה חדשה. אין שום דמיון בין מה שהיה אתמול למה שיש היום. זה היופי. כל יום, והוא בחון למי שנותן לב על זה. כאשר שמעתי ממורי, איך יתקן מחשבות זרות, אם הוא ירורי נשים יכוון לעלותנו לדווקן בשורשן שהוא חסד בסוד, ואיש אשר ייקח אחותו חסד הוא. הוא מחשב את עבודה זרה בתפארת ישראל, ודאי בזה. אם כן, אשר ראיתם את מצרים, היום, שהם מחשבות זרות של היום, שהם המיצרים לאדם, לא תוסיפו לראות עד עולם והוון. מה אומר? איך מעלים? מה הסדר הלאה?
שורשים לכל דבר.
כלומר, יש בעצם שלוש מחשבות זרות עיקריות לאדם: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כבוד. כן, זה סוג של עבודה זרה, שפיכות דמים, זה קינה, גילו הראיות, מה שהוא קורא לו פה, עירור אנשים. זה בעיקר הוקטורים שצובעים לאדם. כן, אין בזה הרבה הפתעות מבחינה הזאת. המשרת האנושית, יש בזה משהו מאכזב. עברו כבר כמעט 250 שנה מאז שזה נכתב, בגדול הטווחים לא השתנו. אנשים נכנסים לכלא על אותו דבר, יוצאים מהכלא על אותו דבר, ראשי ממשלות, נשיאים, רבנים ראשיים, דבר לא זז. כן, יש עוד משהו גם מאכזב בהיסטוריה. אתה אומר, בוא נעשה איזה סטארט-אפ חדש, שיכנסו לכלא על משהו אחר. סד נדר אחד הוא. דבר לא זז. ואיך אני מעלה? הניסיון הוא כל הזמן להתמיר, לחפש את השורש. כלומר, למה האישיות שלי כל כך נמשכת? לא זאת שאני מנסה להגיד לה אל תמשכי, זאת שבאמת נמשכת. 54 שנה שברתי, ועדיין יש לי איזה משיכה. בוא ננסה לעבוד עם המשיכה הזאת. לא רק להיות בהנהגת הכובש, כמו שהרב קוק יקרא לזה, בהנהגת הישר. בוא נעשה איזה התהפכה, לא רק התקפיה. איך אני עושה לזה התהפכה?
אבל גם שלא אני אומר, הרע, יש בו איזה חיות, שזה לא נמאס. בדיוק הסרט, יכול להיות כוס אדם חורת. בסוגיות זה לא זה.
אני אסכים, אבל יחד עם זה יש גם איזו אכזבה בזה. שאלפי שנים זה...
אכזבה זה אפוא, אני הייתי מתחזב כאילו מהיצר הטוב, שכל כך בעיה צריכים להחליף ברצל וסגנונות, ושיטות בלימוד גמרא, כי מה שהיה טוב, מה שעניין לפני 50 שנה או שנתיים, כבר היום לא מעניין.
כן, זה אכזבה אחרת, אני מסכים. זה כאילו אכזבת תוכן וזה אכזבת צורה כזאת. על זה אתם רצים? על זה שווה להיכנס לכלא? כאילו. אבל הניסיון הוא באמת לקחת את המופע הזה, את הגילוי הזה, לראות מה השורש. איך אני יכול למשוך אותו לאיזה בסיס, לאיזה התחלה קדומה יותר, לאיזה ראשית. בזה יובן קומי איתכם על דרך שבארתי דמה למעלה ממך. רצונו לומר שיש לי דמה שצריך לתקן איזה מידה שפגם למעלה וממך מהמחשבה זרה שלך, שמה שלמעלה, כל מה שלמעלה הכל נובע ממך. המחשבה הזרה שלך זה גילוי של הלמעלה שמגיע. זה קחו מאיתכם תרומה להשם באחד מג' קווים, מקו שמאל זהב ומחשבות זרות של שפיכות דמים, ויראה לתקן ויראה לתקן ולעלותן שורשן שהוא למעלה זהב ודי זהב ונשים וכיוצא יתחרד ויראה לעלות עד שורשן כסף וכיוצא בעין החשמע חכם יוסף לקח וזה סוד בזאת יבוא אהרון אל הקודש והבן. איך אני לוקח, כן, שלושת הבסיסים האלה זה זהב, כסף ונחושת, ואיך אני לוקח אותם אל קונטקסט אחר. והקונטקסט האחר הזה אני חושב הוא תרופה גדולה להרבה מצוקות. בואו ננסה לפעמים לתפוס את הסיטואציה הזאת, גם הרבה תקיעויות בחיים. אנחנו לא יודעים אם אנחנו רוצים להיות ביחד או לבד. אני לא יודע כל כך מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי ואני מבולבל. ומי שמבולבל בגיל 23, מסתבר גם בגיל 32 יהיה מבולבל, עברו 9 שנים, דבר לא ייפטר. רק יהיה לו כבר הרבה ילדים שיצעקו לקורנפלקס, יש כפירים שואגים ואז הוא צריך לרוץ. ואז בעצם יש איזה רגע שהקונטקסט האחר, כלומר, נגיד, הגמרא אומרת, לו היה יודע בועז שהתורה משבחת אותו, לא היה רק צובט לרות קלי, היה נותן לה. כלומר, הקונטקסט האחר, אם מישהו עכשיו יצלם את השיעור הזה, לא, איזה מכשיר מצלם אותו, ומעביר אותו בשידור חי בטיים סקוואר, כל האוילם רואה את זה. כן, זה שידורים, זה לופים אינסופיים עכשיו ברכבת הקלה בירושלים. כל מי שנוסע ברכבת הקלה רואה את מה שדיברתם. הקונטקסט האחר משנה בכלל את הנוכחות. עכשיו, מה קרה? ההקשר. עכשיו אני מנסה לקחת את הדבר הזה ולתת לו הקשר אחר. כלומר, חלק מהחיות שלו זה שהוא משום מקום. הטוב תמיד זה מסובך, יש בירוקרטיה. אתה רוצה לבנות בית, אתה צריך אישורים, יש טאבה, אחר כך אתה מגלה זה קרקע של ערבי, אחר כך באים חברי כנסת, אחר כך משה סביל עושה על זה קמפיין, הוא רץ עם זה למועצה. אבל אם מישהו פולש לשטח, הוא עושה את זה ברגע. הרע, אם הוא מהצד הנכון, גם לא באים להרוס לו. הרע הוא כשלעצמו. הוא בלי שום יחוס, הוא בלי שום הקשר, הוא לא עבר את כל הדרך הבירוקרטית. הוא הגיע. הנה הוא. כשאני נותן לו את ההקשר, זה גוף העצמו. אני נותן לו איזה מערכת שהוא נמצא בתוכה. אבל לא סתם מערכת, אלא מאיפה הוא התחיל. מאיפה יש לו בכלל את החיות. בעצם פוגגתי את העצמאות שלו. אני מייצר אותו בתוך הלילה שלמה, ואז הוא מקבל איזה קונטקסט. אני לא אומר חלך מפה. אני אומר את שמו. אני זוכר ש... טוב, דלג על זה. אבל הקונטקסט הזה הוא בעצם קצת מייתר את העצמאות של הרע. הכוח של הרע זה שהוא משום מקום. כן, הוא עולה מהים. יש לו איזה כוח, איזה קיץ אינסופי, איזה נאורים שלא חדלים. טוב, אתה נותן לו איזה הקשר. זה כמו לפגוש מישהו שנורא הרצת אותו, נגיד, סגדת לו בצבא. פתאום אתה פוגש אותו בחופשה עם ההורים והאחיינים שלו. טוב, יש לו איזה הקשר. משהו בו... קבל קונטקסט הרבה יותר נורמטיבי. מה שלא יהיה. הקונטקסט שניתן לרע, זה עצמו מה שגונב את הרע מהעצמאות שלו. מהעמידה שלו כאין בלתו. אוקיי, מאיפה זה מגיע? וההתמרה הזאת, של מה זה אומר? השורש, הוא מפנה את זה. מאיפה זה מגיע? לדבק בשורש. מה זה אומר שאני רוצה חפץ אחר, גוף אחר? מאיפה מגיע הרצון? מה יש בגוף הזה? מאיפה החיות שלו? מאיפה החיות של הכסף? זאת אומרת, ההתמרה הזאת, לא מבעיה שהיא באמת מזהה לי את המקום. היא נותנת לתשוקה הזאת את הקונטקסט היותר רחב שלה. היא מאבדת את הזער אנפין, את המוכין דקטנות שלה. זאת אומרת, יש פה איזה עריך אנפין. יש פה איזה הקשר. כן? הצד זקנים. זה לא הרוגז של הצעירות. זאת אומרת, אני חושב הרבה ש... הרבה פעמים אנחנו צריכים להתייעץ עם אדם מבוגר מאיתנו, כי במובן מסוים יש לו איזה יכולת להגיד, שמעתי סיפור יותר עצוב ממה שאתה מספר. עכשיו זה נורא מקומם ברגע הראשון, היא זרקה אותי אתמול, מה אתה אומר לי סיפור יותר עצוב. אבל הקונטקסט הזה, חוכמת הדורות הזאת, פתאום מצליחה קצת לפוגג את הביטחון העצמי של הרע. וזה כל מה שצריך. ההתמרה הזאת זה לפוגג את הביטחון העצמי. זה קצת פחות נחרץ, קצת פחות לבדי עצמאי, וקצת יותר נותן לי הקשר, נותן לי מקום. נקרא עכשיו עוד דיבור של נכד הבעל שם טוב. השם יודע מחשבות אדם כי הם עוול, שמעתי מהרב המנוח, ומנחם מנדל מפרמישלן, יודע לשון שבירה, כמו ויודע בהם את אנשי סוכו. בסדר, תראו פה את הגאונות של הדרוש החסידי. ראינו שאדם מצייר במחשבתו שם הוויה ברוך, אז היום משבר כל המחשבות הרעות וזרות, והוא שאמר השם, היינו הוויה ברוך, הוא יודע מחשבות אדם כי הם עוול. אותם מחשבות שהם עוול, על ידי שם הוויה, הוא משבר אותם, כמו שכתוב, כמו שכתב הארי, בדברי פי חכם חן. מה נותן לי שם הוויה? הקונטקסט, ההקשר, כלומר, אתה כבר לא לבד. אתה כבר לא לבד. הסוד הזה של הרע, ברע יש איזה סוד, איזה מחתרתיות, לכן דווקא ב-18 שאני לא יכול לדבר מזה. למה שאני נוסע בדרך זה לא בא? כי יש רדיו. יש רעש, יש נוף. פה אתה עומד במקום, אתה לא שומע שום דבר. פתאום אני מייצר, ואז המחשבה הזרה באה על תקן נוף. פתאום שאני מייצר את הנוף לנוף, הוא מקבל את הקונטקסט, ואז מתברר שהוא הסיפור. שאני מצליח לייצר נוף לנוף. רקע למה ששמעת את הרקע מהתפילה. ואני אומר לפי אשר קיבלתי, כי כל המחשבות הן קומות שלמות והם הבאים לאדם לפי שרוצים תיקונים. כשאדם מתבונן בזה ויודע כי השם ברוך הוא ברוך שמו הוא שורש המחשבות, מנו באים המחשבות מחזירם לשורשם כידוע מאמרי אבא זקני, שזה בעל שם טוב, מתפכים כל המחשבות לטובה, מעלה אותן לקדושה. שהכל מגיע מ... מאיזה הקשר. כלומר, הזרות התפוגגה ברגע שאמרתי, כן, בא אליך איזה יועץ מחירות, מעוגן, ומשכנע אותך לקופה פנסיונית. אז הוא אומר, אחיך למד איתי. ואז כל הפוזה וכל החולצה בפנים שהוא הולך והחליפות, הכל גיל לעזור אותך, היית שתי שבטים מתחתי, אני זוכר אותך, חטפנו לך במחנה של מעפילים. טוב, כל הווסך שהוא תפס עליך, שהוא יש לו תואר שני מהבין תחומי, נכון? רק שמת אותו על הקשר. טוב, הכל מתפוגג, כל הניסיון הזה להיות בלי הקשר, זה על הדם של ניטשה. זה כוח אינסופי פתאום. זה בלי היסטוריה. כשאני שם אותך על סיפור היסטורי, טוב, הכל בעצם מאבד איזה תוקף, איזה נחרצות. זאת אומרת, יש לי הקשר. לסיפור הזה.
דיברנו את זה עם הרב דניאל כהן, בשבוע בישן תשמע בחדש. שהישן הוא בעצם ההקשר של החדש. אתה לא יכול לבוא חדש תירוש, הוא יהיה ההקשר של הישן.
כן, כי אז באמת, אני חושב שזה הכוח בלהיות יהודי, שאתה מדבר אחרי 3,300 שנה שכל הזמן יהודים רק דיברו בהם. ואז מה אתה תגיד בראשית? ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? ואז אני הגעתי? בעצם אתה לא יכול לדבר, נכון? אתה תמיד חייב לכתוב פירוש על, וזה משהו נורא מתיש. נורא מתיש. תמיד איזה פוטנוטס לפוטנוטס, הערות על הרב נבנצל שכתב על חזוני, שכתב על משנה ברורה, שכתב על הרמ"א, שכתב על שולחן ערוך. אתה לא יכול לזוז. נכון? האובר קונטקסט הוא צד אחד. ופה יש צד שני של המערכת של הרב, דם סמית של השחת הדעת, של מחשבה עזרה, מגיע בלי הקשר. אלי קלה מן הים, כן? אלי קלה מן הים. העצמאות הזאת.
למה הוא מדבר על לשבר? כי זה לא לשבר. כי אתה בעצם ממנף אותה.
אתה משבר את החוסר זיקה שלהם. כן, את ה...
אבל זה באמת שונה, כי המקור הקודם דיבר על התוכן של העלה. זה יש ככה, תעלה את זה לשור,
שתדבק,
פה
רק אומר, תן הקשר. נכון, אני מסכים.
אין הבדל בין עריות, לעבודה זרה, תן הקשר. הכל המחשבות הן
מאוד מהקדוש ברוך הוא. תדע את זה, ניצחת. לפני כן אמר לך, תשמע, לזה יש את זה, תעשה כך, כאילו, לפני כן היה עבודה יותר פרטית, יותר של תוכן, זה רק הקשר, לכל דבר. נכון, זה שני קווים קרובים, אבל לא זהים. עיקר ה... אני חושב החידוש זה באמת שאפשר להתמיר את העבודה הזרה במובן מסוים של לתת לה הקשר ולזהות שהיא הדבר עצמו. הזרה. הרגעים האלה שלא הייתי מרוכז ואמרתי נדבר אחר כך, האחור שלי, זה הסיפור, אני בוחר אחור באחור. זה תמצית המפגש. זה עובר דרך פנים בפנים, מה לעשות? אבל זה לא... אנחנו אחור באחור כדי להגיע לפנים בפנים. אנחנו אחור באחור כדי להגיע לפנים בפנים, כדי להגיע לאחור באחור. זה התכלית. כל מפגש בין שניים, יש בו בהתחלה משהו נורא זר. אני לא מכיר אותך. פעם ראשונה נפגשתי אותך, היה סוכה, באמצע הלילה, באמצע השטח. ככה הכרנו. לא ראיתי אותך לפני. עכשיו, לך יש כל מיני... תחושות ממני, תראותי פעם שונה, לי יש כל מיני תחושות, יש לנו איזה מרחק, נכון? לאט לאט אנחנו מתקרבים, קרבים, 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 קרבים. הכי קרובים. עכשיו, הכי קרוב הזה, זהו, אי אפשר, עכשיו אנחנו רק הולכים לריב, אחרי התקרבנו, התקרבנו, זהו. עכשיו, הביחד האמיתי ייווצר שאנחנו מספיק חופשיים כדי להיות גם לא ביחד. זה נקרא יום אחרי השבע ברכות. בסדר? אנחנו מספיק... הבאנו את הסופר אגו ביחד, עכשיו אנחנו יכולים גם להביא את האגו, אפילו את העיד. וזה לא יתפרק. להפך. זה ייתן את האמינות. ייתן את האמינות. ייתן את הטבעיות. תן את האמון שזה אמיתי. יש אנשים שאתה לא מאמין להם. אתה לא יודע למה, אתה לא מאמין למה שהוא אומר. הוא לא יכול לעשות עם זה כלום, נורא נורא, הוא יתאמץ. אבל אתה מרגיש שהוא מפורסם של שקר. וזהו, אין מה לעשות עם זה, הוא יעשה הכל, הולך לקורסים, לא יעזור לו. כי אתה מרגיש שיש רק פנים, אין אחור. זה מדי מוצלח, המערכת הזאת, שהוא עובד. לפעמים הוא מוכר אחור, אבל רק דרך פנים.
יש לפעמים גם
יש
אנשים שיש רק
אחור
ולא
יודעים משפטים. טוב, אז ברוכים הם. לא, אבל זה לא... צריך להיות באמת מערכת סדומה זו ככה מתפתחת כדי לעבוד. פה כן יש זיקה, יש פנים. אבל אתה אומר, באיזשהו שלב אני חייב לייצר... כן, אבן עזרא אומר על הפסוק בשיר השירים, עשה בי עינייך מנגדי שהם הריבוני. מה בעצם הפסוק אומר? מה הדוד אומר לרעיה? היא כל הזמן מסתכלת עליו. זה החלום. אנחנו עדיין לא יכול, כל כך הרבה את מסתכלת. עשה בי עינייך. נכון, להסב מבט. עשה בי עינייך, מה זה שהם הריבוני? אומר בן עזרא, הסירו כוחי וממשלתי. האובר נוכחות אבל לא נותן לי להיות ביחד. רב נחמן מדבר על זה הרבה, על זה שדווקא כדי להיות בביחד הזה אני חייב ליצור מרחק. בתורה ד', בסוף תורה ד', הוא מדבר שדווקא המרחק הוא זה שיכול לייצר את הקרבה. כלומר, במרחק אני יודע שהייתי קרוב. דרך המחשבה הזרה, אני מזהה את הדבר עצמו שלא ניתן לי כל עוד רק התפללתי. וממילא אני חייב עכשיו לייצר איזה קרבה מרחק אחרת, שעובדת אחרת. זהו, נראה לי, התחלנו עם זה, עם המחשבות הזרות. שבוע הבא נמשיך עם זה, נראה התייחסויות שונות, גם המתנגדים למחשבות זרות. בעיקר בלטניה ובעל יושר דברי אמת, משולם פייבוש מזבריז. אני אגיד עוד דבר, לא קשור למה שלמדנו היום. כמה באו שאלו אותי איך ללמוד, מה ללמוד. אני חושב שכדי שאדם יצא משנה שהוא עשה בה משהו, צריך להגדיר על איזה ספרים, על מה הוא הולך. ובזה הרגע הוא מוסיק לשאול את עצמו אם זה מעניין אותו. יש פה שניים, עידו ואליקים החליטו, הולכים שערי אורה. זה עובד, הולכים על זה. אחרת, כל יום אתה פותח ספר אחר, אתה נהיה name dropping מיוחס, בישיבת שיח יש מיליונים כאלה. הם לא פה, אבל יש מיליונים כאלה, מה שתזרוק לו יודע להחזיר. אבל הוא לא קרא ספרות מקור אף פעם. לא נכנס לזה. יודע מה צריך להגיד, מה אומרים. כן? הוא במשך הזמן מגלה שהוא הפך לשד יהודאי. וזה אני, וכל אחד מגלה על עצמו. וכדי שאדם יהיה שקוע בתורה ויכנס לזה, הוא צריך להגיד לעצמו, הרגע, אוקיי, על מה אני הולך? וככה, אשרי השוקד על דלתותיי יום יום, אומר הגר"א שם במשלי כל יום כל היום. ילך, יחזור, קדימה, אחורה, משברים, יזרקה, הוא זרק אותה, הכל בסדר. איך אמר לי פעם הרב ישראלי, זכרו לברכה, הרב שאול ישראלי, שאלתי אותו, לאיזה חתונות צריך ללכת בישיבה? כל היום רק מתחתנים. האם גם חברו אותה או רק חבר חדר? הוא אמר, אין בעיה, תלך. מזה לא תהיה תלמיד חכם. אתה פותח, סוגר, להגדיר מה אני רוצה, וזהו, פשוט לעשות. סוף שנה לבדוק אם זה עניין אותי. הסיכוי היחיד זה לא לשאול את השאלה הזו. אני מתגייס, אני הולך חוצה, קדימה. מה אני עושה? זה שאלה קריטית. האדם עושה לעצמו קביעות, וכדי שזה ישרוד הוא חייב לא להיות לבד, למה לבד אין סיכוי. חברותה או חבורה, ועובדים. וזהו, ומגלים יום אחד שהחיים רצים. למי צלצלו הפעמונים, לחיים צלצלו. אז לכו בכוחכם זה, ואל תלכו להרבה חתונות, כי ככה לא תהיו תלמידי חכמים. מה?
בקצב הזה אנחנו לא הולכים
לחתונה שלנו. אה, למה.